את הניגון שלפני מאמר? לומדים ללמוד מאמר, יש ניגון שהיו רגילים לנגן לפני מאמר. ובסוף הדברים התחברו. בשבוע שעבר אבישי ביקש ממני להסתכל באיזה מאמר שכתב רב ניר מנוסי, באמת מאמר יפה ומעניין, וראיתי בסייעתא דשמיא שמה שכתוב פה קשור למה שהוא מדבר, אז אולי בסוף ככה גם נתייחס לזה. כלומר, לא בהכרח נסיים היום את המאמר, אבל מה שנספיק כבר יתחבר לנו. ויאמר השם אליו, מי שם פה לאדם? להבין זה, מה שאמר משה, לא איש דברים אנוכי יכבד פה, ומה שהשיב לו הקדוש ברוך הוא, מי שם פה לאדם? שאגב, זה הרי עם פרשת שמות, אבל זה גם מופיע בפרשתנו, זה תמיד טוב, ודאי ביום הזה, שהוא כולו מוקשה, המאמר. וכי לא ידע משה זאת בתחילה מי השם פה לאדם, העניין הובן על פי הקדמה. דיני איתו בספר התמונה, שזה העולם הוא שמיטה שנייה. ולפניה היה גם כן שמיטה אחת, שהייתה נמשכת במידת החסד והשמיטה דעכשיו. רוצה לומר ראשית אלפי שנים, דעה ואלמה, וחד חרוף. כן, אז והשמיטה דעכשיו הוא ממידת הפחד, ולכן דרכי החזקים וקשים ורעים וכו'. דהיינו שהיה בחורבן בית ראשון ושני. מה שאין כן בשמיטה הראשונה, שהייתה ממידת חסד, הייתה עבודה באופן אחר, וגם התורה היה באופן אחר. יויין שם. והיו רק טוב החסד וכו'. כך דעת ספר התמונה, מקובל מן הראשונים, איך להסתכל בקוד הנבואה לדעת בדיוק מי הוא. ואחריו נמשכו המקובלים האחרונים לדון מזה שמוכרח להיות עוד 5 שמיטות אחר שמיטה זו. כי צריך להיות זין שמיטות כנגד 7 מידות עליונות. כן. אבל האריז"ל על פליג על זה במה שלמדו שצריך להיות עוד ה' שמיטות. וגם בעניין מה שעולם הזה הוא שמיטה שנייה, אם היא עוד הסבירה לגם כן כן, ולכן פתחה התורה בבית בראשית, לומר שכבר הייתה שמיטה א', ועכשיו היא שמיטה שנייה. אנחנו עכשיו כבר בסיפור ב', השני. אבל פרש האריז"ל, דאין הכוונה לומר שהיה עולם גשמי כמו עולם הזה. ועכשיו עם שמיים וארץ גשמיים, זה עכשיו, עם שמיים וארץ גשמיים ודצחם, כי זה לא היה רק בשמיטה זו דווקא לבד. בעניין השמיטה שהייתה לפני זאת, הוא עניין קוד עולם התור, דהיינו 7 מלאכים קדמאים לתור שמתו, שעניין ספירות רוחניות, כנודע, בעניין שמיטה דה עכשיו, הוא עניין עולם התיקון שנעשה אחר כך, כנודע, בכתבי האריז"ל. כן, אז הוא מביא פה דבר שהמקובלים דיברו עליו הראשונים, שהייתה עוד שמיטה לפני העולם הזה, ו... דווקא אולי בהתפתחות של המדע החדש זה פתאום נהיה לא כל כך מופרך, שכאילו איזה כל מיני עולמות קדומים שלפני העולם שלנו, העולם שמתנהג כמו העולם שלנו, ובכל אופן אמרו ששם היה טוב, כלומר כאילו באמת עולם שיש בו עם ישראל, יש בו תורה, אבל הכל היה באופן הרבה יותר טוב, מעין אולי כמו הסיפור לפני שאדם יצא מגן עדן, אבל סיפור שנמשך שמיטה שלמה. ובא האריז"ל ואמר שזה לא כפשוטו. לא שבאמת היה שמיטה כזאת בעולם שלנו, אלא זה באמת משקף את העולמות הרוחניים שקדמו לעולם שלנו, כאשר מדובר על עולמות התור. אנחנו בעולם התיקון, ולפני כן היה עולם התור. ועכשיו הוא הולך להסביר מה ההבדל בין עולם התור לעולם התיקון. מה?
מה זה אומר שמיטה?
7 שנים, כלומר 7,000 שנים. כן. גם אתם מחצדה כן זוכר שיהיו עוד הרבה שמיטות בעולם הבא. שהנשמה מתעלה מזמן לזמן. שיט אלפי שנינה ואלמה ואחד חרו, ואחרי זה עוד אחד ועוד אחד. אבל זה כנראה שוב לא בדיוק במציאות גשמית כמו שלנו. זה כבר באחד חרוב זה לא בדיוק העולם הגשמי שלנו. מה? אתה שואל אם זה שתי שיטות שונות לגמרי? יש הבדל, אבל זה נראה שהארי הוא כאילו קיבל שיש בזה משהו, אבל פירש את זה אחרת. אתה אומר אולי זה אותו דבר. אני חושב שלפי מה שהוסבר, אז זה לא היה כל כך פשוט שם. לא יודע. כאילו איך הרגישו לא כתוב, אבל מבואר מה היה החיסרון בעולם ההוא. היה בו גדלות עצומה שאין בעולם שלנו, אבל היה בו גם חיסרון. זה מה שהוא הולך לבאר. כאילו אתה אומר, אולי זה לא סותר. זה רק רוחני, אבל כמו ש... מה? כן. הנה הוא מזכיר. אגב, נראה לי שזו דוגמה מאפיינת למה שהאריז"ל עשה למה שלפניו. שכאילו היו דברים, גם בדברי קבלה, אני חושב אולי גם במדרשים, הוא בא פתאום נתן איזה בהירות, כן? נתן להם איזושהי צורה. שאחרי שהוא אמר אותם, אתה אומר, וואו, כאילו לפעמים יש הרגשה כזאת, זאת האמת. גם מה שהוא הולך להסביר עכשיו, נעיר שזה גוף ההבדל בין המקובלים הראשונים למקובלים ש... שאחרי כן, להרי. טוב, אבל נראה בתוך הדברים. אני אומר סתם, בשביל ללמוד טוב, צריך קצת לדמיין את מה שאמר ספר התמונה, נכון? קצת לדמיין את זה, אחרי זה לחשוב על מה שהרי, כן. כי יש משהו ביכולת לחשוב על איזה מציאות כזאת, שאנחנו רק באים אחריה, זה נותן איזו פרספקטיבה אחרת על העולם. אתה כאילו, זה חלק מסיפור מאוד ארוך. אתה לא תחילת הסיפור, זה כבר הבית, כמו שהוא אומר. טוב. והנה, שתי נשמות משמיטה הראשונה, דיינו מבחינת עולם התוהו, שלפני עולם התיקון, ירדו ונמשכו למטה לשמיטה שנייה, שהוא בחינת התיקון. והם חנוך ומשה. ובחנוך כתיב, ויתלה חנוך את האלוקים. לומר שכבר יתלך את האלוקים בשמיטה א'. גם נגיד המשפט הזה כשלעצמו מאוד נשמע כמו התיאור הפשוט. כאילו חנוך כבר היה פעם אחת, ושם הוא גם היה זה. אבל טוב, הרי אומר, היה בעולם הנשמות. וכן משה כתיב מן המים משיתיהו. דיינו, משמיטה ראשונה שהיא הייתה בבחינת חסד הנקרא מים. אז הנה, הוא כן, משמע שגם לפי ארי הייתה בחינת חסד. אולי לפי ארי זה חסד כי זה רוחני. עצם זה שזה רוחני, שזה עוד לא אלמא דה פירודה, כמו העולם הגשמי, זה גוף המשנה. אז מחזק מה שאמרת. ומשם משיתיהו לשמיטה דעכשיו וכו'. ועיקר ירידתם לזו השמיטה הוא כדי לתקן העולמות. כי הם, חנוך ומשה, שורשם גבוהים מאוד, יעני אותם למעלה מבחינת נשמות, מבחינת נשמות לשמיטה זו. דהיינו ששם נמצא הביטול הרבה יותר מאשר נמצא בשמיטה זו. ולכן נאמר במשה ונחנו מה. כאילו אצלהם בעולמות האלה הקודמים, הביטול, הענבה, כלפי הקדוש ברוך הוא, ובכלל, מי במידה הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו מכירים. כמו שעוד התבהר. וזה ואיש משה ענב מאוד וכו'. וגם ראה שם נשמות גבוהות שלמעלה ממנו כמו חנוך, למח וכו'. כאילו, הוא ראה שם כנראה בעולם ההוא. ולכן ירדו לשמיטה זו לתקנה גם כן. אם יש פה, רואים הערה של האדמו"ר, שלמח היה שם, אבל מי שירד לעולם הזה לתקן זה רק חנוך ומשה. למח זה קצת קשור, הוא אבא של נוח. נוח ודאי הביא תיקון לעולם. כנראה לא באותה מידה. ולכן ירדו לשמיטה זו לתקנה גם כן. שחנוך היה קודם דור המבול, שהיה עולם בתכלית השפלות, כמו שכתוב, קץ כל בשר בא לפניי. ולכן ירד חנוך לזה העולם לתקן אותו, שלא יחזור לגמרי לתוהו ובוהו. חנוך בא מעולם התוהו, והוא בא לדאוג שהעולם לא יחזור להיות תוהו ובוהו. כן. עכשיו, זה נותן פה איזו פרשנות לפרשייה הקצרה שבתורה, נכון? שכתוב כמה פסוקים על חנוך. והתהלך, ואיננו. יש מדרשים, אומרים, שואל צדיק, אומר, זה לא סתם, הוא הציל את העולם. הוא פעל שיהיה אפשר שיהיה נוח. שיהיה תיבת נוח שתנצל מן המבול. אלמלא הוא, העולם כולו היה נשטף. אם תרצו, הרי העולם הקודם זה בחינת בורא עולמות ומחריבן. היה איזה עולם והוא איננו, אז איך שהוא חרב. אז הייתה ואמינה שגם העולם הזה יחזור להיות בורא עולמות ומחריבן, ורק בעולם שיהיה אחרי זה אולי הקדוש ברוך הוא יבטיח שלא יהיה, כן? כאילו כמה שלבים יש עד שמגיעים לשלב שזהו, העולם מקבל קיום. אז חנוך הוא עשה את השינוי. ועכשיו זה מתחיל סיפור חדש, בפנימיות. אחר כך זה מתגלה לנוח בהבטחת השם שלא יהיה מבול. שמה? מחבר דברים. מתקן, עושה תיקון. מה? כלי. כן, זה הכלי של האור. בעולם התוהו היה חסר כלים. אני דאג שיהיה מנהלים. מה? נכון, נכון. זאת אומרת, זה מאוד קשור למדרשי, למדרש חז"ל, שחנוך היה מתקן מנהלים, בעצם נותן את ה... מתקן ועושה כלים. שזה בדיוק מה שיש בעולם התיקון, ומה שמאפשר לו שלא להיחרב. ולכן ירד חנוך לזה העולם לתקן אותו שלחזור לגמרי לטוב עבור, רק שיהיה מבול על הארץ, לתאר הארץ וישארו נוח ובניו קיים בטבע. אבל אם לא היה חנוך, היה העולם חרב לגמרי, ולא היה נשאר אף נוח ובניו. וכן משה ירד לגאול את ישראל, ושיהיה מתן תורה על ידו וכו'. ואם לוקחים את ההשוואה, אז משמע שגם משה, אלמלא שהייתה מופיעה נשמה כזאת, אז היה גם כן איזשהו חורבן, אולי מה ש... ממתת שערי תומה, מה? שמה? אתה אומר שאלמלא שניתנה תורה, העולם היה חוזר לטוב עבור. אתה אומר, לפשט אותה לישראל, שאלמלא הוא ישראל היו שוקעים בגלות. אבל גם העולם כולו לא עמד עד מתן תורה. שניהם הצילו את העולם. אגב, בפשטות, באיזו הזדמנות דיברנו, נזכיר בקצרה, חנוך לפי זה הוא עשה שיהיה מבול, אבל ינצלו מהמבול. בפשטות משה עושה שלא יהיה מבול. אומנם, הייתה הבטחה, אבל יש דרכים אחרות. איך רואים את זה? יש איזה מדרש ידוע, משהו אולי בגמרא, שכשניתנה תורה לישראל, אז כל האומות באו לשאול את הבלעם, אם שוב פעם יש מבול. השן המבול ישב? אז אמר, לא. וישב השם מלך לעולם. שהשם הבטיח שהעולם יעמוד, שימלוך על העולם והעולם יישאר. לעולם. אין מלך בלא עולם, וזה יישאר לעולם. אז הם שאלו אותו, אז מה? אז מה זה? אז אמר, השם עוז לעמו ייתן. הקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל. מיד פתחו כולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום. זה פשט, זה נראה שהם לא סתם שאלו אם יש מבול. הייתה להם הרגשה שעכשיו צריך להיות מבול. כי בדיוק מה שקרה בזמן שהיה מבול, הלך לקרות עוד פעם. שהעולם היה באיזשהו מצב וצריך להעלות אותו, ואם הוא לא מוכן להעלות, אז הוא צריך לקבל, להתהפך ואז להעלות. ואז בזמן נוח, זה מה שהיה, היה מבול ונשאר גרעין של האנושות. בזמן מתן תורה שוב פעם הייתה אהבה אמינה, אבל עכשיו יש כבר עם ישראל. אז השפע העצום שיורד מלמעלה יכול להתקבל בצורה של תורה, ולא בצורה של מבול. אז זה באמת, חיברנו קצת שגם משה הוא באותו עניין. נכון, שהיה בדור המבול. כן. הוא היה שייך לבחינה של הנשמות, זה ראינו ברב צדוק, נכון? שהדור המבול התגלגל בדור המדבר. וגם משה היה שם. אז זה שוב עוד קשר בין המצבים. באמת זה קשור גם לבחינה של התאו שהייתה. מה? הרי שני אלפים תאו, שני אלפים, גם בתוך העולם, שני אלפים עד מתן תורה, זה בחינת תאו. והנה הפרש בין תאו לתיקון ידוע בעץ חיים. שהתאו לא היה בחינת פרצופים, רק העשר ספירות היו בחינת נקודות. רצו לומר, נקודת החסד, נקודת הגבורה, דיינו שלא נתחלקה הספירה לפרטי פרטיות באורך ורוחב, כי אם הייתה נקודה אחת בדרך כללי וקיצור מפלג. זו חסד, וזו גבורה. וגם היו העשר ספירות זה תחת זה שהיו מפורדים זה מזה, שחסד היה בפני עצמו, וגבורה בפני עצמה, ולא היו מתקהלים זה מזה. לכן היו רק נקודות, זה היה באטליה. כן, זה כמו הציור, שיש עשר ספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות, יש השפעה ביניהם, אבל אין התקללות. מה זה התקללות? זה מה שקורה בספירת העומר. גבורה שבחסד, תפארת שבחסד, כל מידה היא כלולה מכולם. זה מה שהארי חידש. אני אומר, הארי אומר שזה מה שהיה בעולם התוהו, ובעולם התיקון יהיו פרצופים. בפשטות גם זה ההבדל בין קבלת הארי לקבלה שלפניו. בקבלה שלפניו דיברו על ספירות. הוא התחיל לדבר על פרצופים. והמושג של פרצופים שכל ספירה היא כאילו שיעור קומה שלם. יש בה את הכל. זה פרצוף, שפרצוף יש בו את הכל, פרצוף שלם. כל זווית שבחיים היא בעצם אישיות שלמה. כי בכל זווית יש משהו מהכל. כל מצווה כלולה מכל תרי"ג מצוות. לכן כל כיוצא בזה. וזה ממילא עולם הרבה יותר אחדותי. כי כאילו בכל מידה, נגיד במידת החסד, אז יש בה גם צד של גבורה, יש בה גם צד של הוד, יש בה צד של נצח, אז הקשר בין החסד לנצח הוא הרבה יותר גדול. לכן הפוך. כן, זה כמו שנגיד, יש חסידים, יש ליטאים. אבל יש בחינה, החסידות שבליטאים, אפשר לתת לזה כל מיני דוגמאות, אפשר להגיד, ויש את הבחינה של הליטאים שבחסידות. באמת, היו קוראים לאדמו"ר הזקן, מה? אדמו"ר הזקן, קראו לו הליטווה כזה. חסידי פולין. כי הוא יחסית היה הרבה יותר איש של דעת, איש של תורה, באופן מובהק. ובליטאיות היו חסידים. אז א', ודאי היום רואים שיש כאלה שהם בחינת אדמו"רים, דווקא בעולם הליטאי. אבל גם נגיד כל תנועת המוסר, שזה כאילו עבודת המידות, עבודת הנפש. והקשר בין גדולי המוסר לתלמידיהם היה לא פחות מקשר בין חסידים לאדמו"ריהם ולרבותיהם. אז מה זה אומר? זה כאילו, זה מחבר. כי אתה אומר, זה, הם הולכים על זה, הם הולכים על זה. אבל בכל קבוצה יש גם את הבחינה השנייה. אז עם אלה יש נקודה, הרבה נקודות שמשותפות. וככה זה מתחלק להרבה זה. ככה כל אדם ואדם, גם כל אדם יחיד. כל אדם יחיד, הנפש שלו כלולה מכל הדברים שהוא פוגש בעולם. עם אלה זה מאפשר את החיבור. מה שאין כן בעולם התיקון הוא שנעשו הספירות מבחינת פרצופים. מחוכמה נבנה פרצוף אבא. שוב, באמת לא בקיא אם זה רק הארי שקרא לחוכמה אבא, אבל ודאי אתם מבינים את ההבדל, שחוכמה זה מתאר איזשהו עניין, איזשהו רעיון, איך שלא נבין את זה, זה דבר מאוד גבוה. אבל להגיד אבא, אבא זה אומנם עם איזשהו מקום נגיד בתוך משפחה, אבל יש בו את כל הצדדים. זה אישיות שלמה. אז עצם הכינוי של ספירת החוכמה באופן כזה, זה כבר עובר מנקודות לפרצופים. ומבב כתבות, פרצוף זה ערנפין. מבב כתבות זה הספירות מחסד עד מלכות, לא כולל. אגב, גם אם המילים כבר פחות נעלמות כמו שזה, כי נתפסו בספרים, אבל לא באמת אנחנו מבינים את זה, בעיקר צריך לטעום את זה. אבל זה קצת מוכר לנו מסעודות שבת, נכון? יש עתיקה, יש זעיר אנפין, יש חקל תפוחים, נכון? אז זה גם בחינה, וזה באמת שירים של הארי, נכון? מה שאנחנו שרים בני החלה, תקינו סעודת הזמר בשבחין. ועכשיו הוא אומר ככה, שהוא שנתחלקה הספירות בהתפשטות לפרטי פרטיות, תת פעמים תת, כמה זה? מה? תת פעמים תת, מה? 81. ובכל אחד ראש תוף וסוף, אז תכפילו ב-3, 81 כפול 3. 243. ואי חסדים המגדילים, אז עוד 5. עד שנעשה רמח איברים. כאילו איך הגענו לכל הרמח מצוות עשה? זה כאילו התפשטות והתפרטות של הספירות. כנראה דברים מהארי. וגם נעשה, מעניין, התשע, איזו חסרה מהעשר? כנראה שהעליונה. וגם נעשה התקללות הספירות זו מזו. כי זה גופה, שכל ספירה כלולה מתשע, זה אומר שיש בה את כל האחרות. ומשל לשני בחינות אלו, ההבדל בין תוהו לתיקון, אומר יובן וגם כן בכוחות הנפש שבגוף. כשרמח כוחות הנפש מתלבשים ברמח איברי הגוף. כוח הראייה מתלבשת בעין, וכוח השמיעה באוזן, וכוח המעשה בידיים, וכוח ההילוך ברגליים. ומבחינה זו עניין התפשטות והתלבשות כוחות הנפש בכלים שהם איברים. אז יש הרבה הופעות של הנפש, הרבה כוחות. בואו נמצא בחינה אחת הכוללת את כל פריטי הכוחות המתחלקים באיברים הנ"ל, ומקפת עליהם מכל צד מראשו ועד רגלו. והיינו בחינת המחשבה של האדם, כנראה בעלי, שכאשר יחווה בציפורן, לציפורן רגלו, תרגיש תכף המחשבה את הכאב. וכן כשיוצא לנענע רגלו,
שתנענע השכל ומיד שעליה מחשבתו לנענע רגלו. שמזה ראיה שהמחשבה יש לנו רגל גם כן, והיא שם מבחינת מקיף. אני זוכר יש איזה מקום שאומר שיש הבדל בעניין של הרגל והיד, שבהערה של המוח יותר מתלבשת ביד מאשר ברגל. אני אומר לכן, א', האוטומטיות היא שונה, מי שעשים לב, יכול להיות שקשור למשקל, אבל לא בטוח שרק. כשאדם רוצה להרים את היד, כמעט אין פער בין ההחלטה לבין הזזה של היד. אתה רוצה להרים את הרגל, קצת יותר. אבל זה אולי תגידו, זה רק בגלל המשקל. אבל משהו יותר פשוט, אם אתה רוצה לכתוב, אז עם היד זה הרבה יותר קל מאשר עם הרגל. אם אתה תכתוב עם הרגל, אתה זה סיפור, אומן, מציירים ברגל. מה?
אתה
יכול
להזיז את האצבעות.
אפילו לפני, בכל שחושבים זה קורה.
אתה לא צריך להזיז אותם לפי איך שאתה רוצה את האצבעות ברגליים.
לא מצליח?
כן, אתה יכול להזיז
אותם. מה
היה? טוב. אני מעין שהאדיים יותר
גבוה. מה זה?
מה
אתה אומר?
שהאדיים יראו יותר גבוה מהראש.
כן, נכון. גם הוא עושה את זה. אבל פה הדגיש את האור, אבל אני קורא לזה מקיף. שיש משהו שמשותף לכולם. באמת היום כל מה, מה ש... באופן חיצוני, מתגלה מערכת, שכאילו אומרים שכל הכוחות, ממש כפשוטו, נמצאים במוח, יש כאילו אזור שאחראי על התפקוד הזה, אזור שאחראי על התפקוד הזה, יש כאילו איזה מקום, ששם בעצם נמצא כלול כל הכוחות הנפש של הגוף. הנה עניין, התלבשות הכוחות באיברים, למשל לבחינת פרצופים ביושר שמתלבשים בכלים כדוגמת פרצופים וזרועות ומבחינת אותו מבחינת עיגולים שמבחינת מקיפים וזאת למשל המחשבה. כבר הנפש ברמה של עולם התור אז היא מופיעה באור מקיף שכוללת את כל הכוחות ושווה, אבל במדרגה של עולם התיקון יש מקום יותר לכל ההתפרצות ומוסבן. והנה לפי שביושר ותיקון מתחלקו הספירות הפרטיות מבחינת פרצופים, לכן נמצא בהם דבר חדש, מעלה יתרה, שלא היה בעולם התוהו, ששם בעולם התוהו, ביותם לבחינת נקודות זה תחת זה. והנה מה שכתוב בספר יצירה, נעוד תחילתם מסופם וסופם מתחילתם. שיש מעלה בסוף, נשען בראש. אני אגיד שאני פה קצת בצריך יום, שמחבר את זה גם למושגים של יושר ועיגולים, או מקיפים, צריך באמת להבין איך זה מתחבר. אבל נראה. שיש מעלה בסוף מה שאין בראש. יש מעלה ברגל שאין בראש, תכף נאמר. שזה לא נמצא בעולם התור, רק בעולם התיקון. ושנעשו בבחינת פרצופים. והדרך משל מכוחות הנפש שבגוף. שהשכל מלובש במוח שבראש, שהוא המעולה, בראש לכל כוחות הנפש. אחר כך בידיים מתלבש כוח המעשה, לכתוב ולצייר ולעשות כל מלאכת אומן, שהוא כוח פחות בערך שבבי כוח השכל שבמוח. אחר כך ברגליים מתלבש לכוח היותר נמוך שבמעשה כוח חינוך לבד, המקור עומד. וכאשר נעריך הכוחות בעצמם זה לזה, מצד עצם מהותם כמו שהם קודם מתלבשות ביברים, ודאי ימצא שכוח השכל הוא מרומם ונעלה לגמרי בכל מכל כל מכוח המעשה שבידיים ורגליים. קחו כוח מפנימיות הנפש ונעלה מעלה מכוח ההילוך שהוא רק מחיצוניות הנפש. אומנם כשנתלבשו בכלים, כוח השכל בראש וכוח ההילוך ברגליים, אזי יימצא מעלה ברגל שאינו בראש, שהרגליים מעמידים את הראש ומניחים אותו ממקום למקום, ואין נמצא כוח זה בראש כלל. הרי נעוד תחילתם מסופם וסופם בתחילתם, שיש מעלה והסוף שאינו בראש, וזה בדף כמו מצליח לחשות הכוח בכלי הרגל דף. בעולם, עכשיו באמת ככה קראנו הרבה ברצף, ננסה קצת לבאר. בעולם התוהו, אז כל כוח יותר עומד בפני עצמו, וגם ההיררכיה, היחסים בין הכוחות הגבוהים והנמוכים היא הרבה יותר חד משמעית.
הראש הוא למעלה והרגל למטה. בעולם התיקון, הראש יודע שיש משהו ברגל שאין בראש. כן, הראש יודע שיש משהו ברגל שאין בראש. בעולם התיקון, כל כוח יודע שיש איזו תועלת בכוח השני. בהקשרים אחרים, זה נגיד מופיע אצל הספר לרב יוסף קירגס, הוא מעריך בזה. איך זה נקרא? ספר מפורסם שלו, של הרב יוסף קירגס, מקובל מזמן הרמח"ל. זה שם על מין דו שיח, שהשאלתי אל והוא ידע. הוא מסביר את עניין הקבלה. שם הוא קצת מסביר את המושגים האלה באמת בשפה ברורה ונעימה. אז הוא אומר ש... מה היה בעולם הטעות? דורשים את זה חז"ל על אלופי עשיו, שזה המלאכים הקדמאים. כל אחד היה עוצמות גדולות, אבל כאילו אין משהו אחר. כמו שיש כוחות עצומים, אבל הם כל כך חזקים, כל כך גדולים, אז יש להם שני חסרונות שהם קשורים. אחד, שהם לא יכולים להיכנס בכלי, האור יותר גדול מהכלי, לכן נשברו הכלים, שבירת הכלים. דבר שני, שהם לא יכולים להכיל. זה כמו אנשים שהם כוחות כאלה גדולים, שהם כאילו, נגיד אופי סוליסטי כזה, שלא יכול לתת מקום גם לאחרים, לא יכול גם להבין שיכול ללמוד משהו מאחרים. מה? כן. אם דיברנו על נפילים, אז זה כנראה בהקשר הזה. וזה היה... מול הערב בפגישה בין חרדים לדתיים לאומיים. בחיוך אפשר להבין שזה בין חרדים לחרדים לאומיים. אבל במינוחים צריך עוד לדון. יש שם אחד מחשוב, תמיד חכם גדול בתוך חסידות גור, לא באמת הייתה פגישה. הרצון היה לקרב, דווקא כשיש את כל הגזירות, כל הלחץ, כל הנושא של הישיבות, החוקים וכו'. אז אחד דווקא מהחבר שלנו אמר, הוא נורא התפעל, אותו חכם חסיד גור, שמצד אחד הוא ראה שהוא כזה גור בקיא בכל מילה ומילה בשפת אמת, הוא גם בדק אותו באיזשהו עניין, הוא מיד ראה שהוא שולט בעניין ובלשון וכו'. מי שיודע, אז חסידי גור, מי הזכיר פה מקודם קוץ? מי זה הקשר?
שמו לליטאים של החסידים.
אז קוץ זה יכול גם דוגמה לעולם הטוב, כן. כי זה משהו כזה חריף שאין מקום למשהו אחר. וגור הרי מאחרי קוץ. זה מאוד מפלא שהוא מצד אחד כל כך... עמוק בפנים, כל כך מהיר מחשבה, כל כך חד, ומצד שני כל כך מקשיב. זה לא פשוט, ביחד. אז כאילו זה היתרון של עולם התיקון. עולם התיקון זה עולם של הכלה. עולם של כלים, של הכלה, של התקהלות. המילה שהיא מאוד אהובה היום בשפה. הכלה היא באמת מילה יקרה מאוד. אדם יכול להכיל דברים אחרים, דברים שהם מחוץ לו. שהוא לא כאילו בתוך ה... עניין הפנימי שלו, עד כדי שהוא כאילו לא מאפשר. זה לא רק דברים שליליים, אפילו דברים מאוד חיוביים. איפה זה? זה צרות של עשירים, צרות של אנשים גדולים, שהם כל כך בעוצמות, שזה עושה צל. בעולם התיקון זה יכולת כאילו להכיל.
מה? בעולם הפוריסט
הרבה כאילו,
שיש שם
כל אחד. זהו, לפי מה שהזכרתי ממנו, אז באמת משהו שכל אחד הוא כזה.
אז באמת טוב, כי מי שגעתי
עם הסדר,
מסודר.
הוא אומר את זה, יש לנו תיקון, שאתה מסודר. מה?
שהכל
מסודר, איזה מקום של תיקון, חסר עוד מעל. כן, אבל זה מסודר... באמת יש כל מיני סוגים של היררכיה. היררכיה כזאת, שמי שנמצא למעלה, זה שליטה מוחלטת. באמת, יש תיאורים שכאילו הייתה מלחמה, שלא יודע מי ניצח בה. מלחמו וכולם נשברו. אבל... באמת מעניין, כאילו שני תיאורים, באמת פה משמע, כאילו זה שלמעלה הראש הוא ראש ואין זה. מה שאני יכול לתיאור אחר זה שהחסד היה חסד עד הסוף, הגבורה היה גבורה עד הסוף. אז נהיה התנגשות שאי אפשר לעמוד בה. העולם לא יכול להתקיים. גם יכול להיות שזה שהם נשברו, אם הם היו מחלקים את השטח כביכול, נחלק את השטח זה כבר קצת עולם התיקון, אבל אם אחד היה מנצח, אז הם היו נשארים בעולם הטוב. מה שכתוב שהם נשברו, זה אומר שאף אחד לא ניצח. זה הרי אנחנו מכירים את זה גם למשל במציאות האנושית, שאם יש יומרה שמישהו להיות הוא לבדו ועומד מולו מישהו שהוא גם רוצה להיות הוא לבדו, אז אם אחד מהם ינצח אז הם צודקים ביומרה הזאת, ובשאלה מי זה שאמור לשרוד. אבל בעולם אם אף אחד לא מנצח, אז בעצם זה מברר שהם צריכים אחד את השני. כן? דווקא אם יש התרסקות, זה סימן שאין ברירה אלא להבין שיש פה השלמה הדדית.
אתה לא רב יצחק,
כשאדם
מגיע לפרקו,
אז
יכול להגיע
סתת הקולות. כן, שזה עולם הטוב או התיקון? זהו, יכול להיות שזה ההקשר, כי זה קצת היה לי פה קשה. משהו קשה לי גם בעיגול. עיגול שאצל כל אחד יש איזה צעד שהוא ואין בלתו. כל אחד הוא כאילו הכללות של הכל. אבל לא כללות שכלולה מהכל, באופן אחר.
מהעיגול שלו.
כן. איפה החיים נמצאים? אז יש צעד שהראש אומר, הכל אצלי, אז היד אומרת, הכל אצלי. הכל! הכל אצלי. זה הכי בכלל יש ראש ויד, אתה אומר. ברור שיש בעולם התיאור כנראה כבר גנוז האפשרות, את מי שהתפרטו, את מי שגנוז האפשרות של התיקון, אבל עדיין העוצמה היא גדולה מאוד, ואגב, למה זה כל כך חשוב? ופה אני רוצה להעיר איזה הערה, וגם אחר כך לחבר את זה גם מה שהזכרנו בהתחלה. הוא אומר, הוא אמר מקודם הפסקה שהיה שם ביטול הרבה יותר. צריך לומר, זה קצת כמו ההבדל שאומרים בין האדם למלאכים. אני חושב שהשאלה מה יותר גדול לעולם התור, עולם התיקון, זה קצת כמו השאלה מה יותר גדול למלאכים ובני אדם. כידוע, הרבי שחי כבר אומר שזה מחלוקת ראשונים. נכון, בן עזרא אומר שאדם המלאכים יותר גדולים, אבל הוא חולק עליו. הוא יוצא בזה. אז איפה יש יותר ביטול? פשוט המלאכים יש להם יותר ביטול. גיבורי כוח, עושה דברו, לשמוע בכל דברו, זה יודע, זה מציאות נעלה מאיתנו, אין בכלל, הם לגמרי בטלים לדבר השם, לגמרי. מצד שני, יש ביטוי שמלאך לא יכול לעשות שתי שליחויות. נכון, זה נאמר דווקא למלאכים שבאו לאברהם. זה שכאילו, יש תפקיד מיוחד לכל מלאך. וידוע, אצל האדם לכאורה יש, אדם יכול לעשות יותר משליחות אחת. שוב, זו היכולת של ההתקללות. לאדם יש יכולת של התקללות. המלאך משהו בעוצמות כאלה שאי אפשר לתאר. אבל אין בו את העוצמות של המלאך השני. אצל האדם, נשמתו, כאילו אולי קצת יותר, הכל בהרבה יותר זה, אבל היא מכילה את הכל. מכילה את כל הכוחות. וזה גופה. בחינה של עולם התיקון. אז איפה יש יותר ביטול? אז בבחינה הפשוטה יש למלאכים יותר ביטול, אבל בבחינה עמוקה יש לאדם יותר ביטול. כי האדם יכול באמת לראות איך שבכל הכוחות השונים מתגלה הקדוש ברוך הוא. יכול לראות איך שגם בתוך עולם גשמי. ובמלאך יש צד שהוא לא יכול לסבול גשמיות. לא יכול לעמוד בזה. האדם מסוגל לעמוד בגדולה של הנשמה שיכולה להיות בתוך גוף. והיא סובלת את זה, היא מתקיימת. יש לה יכולת הכלה עצומה. עכשיו, זה גם סוג של ביטול. ויש צד שזה ביטול הרבה יותר גדול. זה לא ביטול במובן הפשוט, אבל זה ביטול הרבה יותר גדול. או נגיד בשפתנו, כן, אנחנו ביטול זה מהעולם של החסידות. ענווה. מה הענווה יותר גדולה, אם יכול? ענווה של מלאך או ענווה של אדם? גם להבדיל בין קודש לחול, אז אנחנו אומרים, האופנים וחיות הקודש ברעש גדול נושאים המצרפים. אז לפחות הרמח"ל, משמע ממנו שגם החיות, ממש, חיות היער, וגם הם כאילו ההשתקפות בעולם הזה של החיות למעלה. שאריה, יש נשר, אבל יש אותם ברוחניות, יש אותם גם בגשמיות. עכשיו, גם החיות לעומת האדם, יש צד שהם עולים עליו. א', הכוח שלהם הרבה יותר גדול. בתחום של הכוח של האריה, אין אדם, יהיה מאוד חריג שאדם יתגבר עליו, סיפור שיספרו אותו דורות, כן? עכשיו, לא רק הכוח של האריה, או המהירות של אחרים, או כוח הראייה של חלק מהעופות, או התעופה, כן, כל חיה בכוח שהיא חזקה בו היא הרבה יותר מהאדם. אבל האדם הוא היחידי שכולל את כל הכוחות. הרב מזכיר, אני חושב, מאמר שנקרא למלחמת האמונות והדעות. ויש... ויש... עוד דבר שהחיות יותר טובות מהאדם, יש מה ללמוד מהם, שהם במה שהם, הם נמצאים לגמרי. זה מעין המסירות לשליחות. איזה אצלהם חוסר ריכוז, כן? גם חיה אפשר כנראה לפעמים לבלבל אותה, אבל בגדול, כשהיא נמצאת במקום הזה, היא מרוכזת לגמרי בהתמסרות, גם חלק מהעוצמה שלה היא קשורה גם לזה, כן? כשנדע, כשהצייד מתרכז בצידה, הוא יכול בסבלנות ובריכוז ושעות ובדיוק תתפוס את הרגע. וכשהתרנגולת צריכה שם לדגור על הביצים, טוב שבן אדם לא צריך לעמוד בניסיון כזה, כן? לא בלי להעריך את האימהות שלנו וכולי, אבל... כן, כי חיות אינה, כן? שהן עושות את הדברים באיזשהו... בלי להניד עפעף. כאילו קצת הפוך, אבל פעם ככה שאני הייתי מוטרד, בלי קשר, וביקרתי בגן חיות. אני אפילו, כן, הייתי מוטרד מאוד. לא מהגן חיות, עניינים שלי. ואז היו שם, לא זוכר, זה סוג של אווזים או חיות כאלה. וכתוב בשלטים לא להאכיל את החיות, כי... בדרך כלל המבקרים האכילים, וכבר החיות רגילים, שכל מי שבא ועומד לידם הרבה זמן, הם כבר מחכים שייתן משהו. עכשיו הם חיכו, ואני לא יודע מה, סימנתי להם, או שכאילו התחלנו ללכת, ואז הם הבינו שכבר מאיתנו לא יקבלו אוכל. ואז הם הסתובבו. עכשיו אני המשכתי להסתכל עליהם גם כשהם הסתובבו, והתפעלתי איך שבשנייה אחת הסיפור הזה מאחוריהם. כדי תצחקו, זה דבר פשוט, כן. אבל תחשוב על בן אדם, הם חיכו איזה, לא יודע, חיכו איזה זמן, והם נראים כאלה נורא נורא רוצים, אז זה וואו, כאילו משתוקקים. ואז הם הבינו שכנראה זה לא יהיה, וכנראה שהם סביעים וזה, אבל היה משהו מאוד מרשים, שזה גם בצמחים זה עוד יותר, שכאילו יעברו מה שיעברו, אחרי זה ממשיכים, הלאה. אצל אדם, הוא מה, וזה, וצריך להקל, ולחשוב, והוא עכשיו חושב על זה, והוא תרוד מהסיפור הקודם, וחשוב הלאה, ומה לעשות עם זה, והתוכניות האלה. והוא כאילו מונח במה שהוא מונח. זה באמת מעין בחינה מלאכית שמתלבשת בתוך העולם הגשמי. וגם במובן הפשוט, הביטו לרצון השם. חוק ולא יעבור, הם לגמרי בטלים לאדומם הכי בטל, צומח פחות, החיות פחות, אבל הם עדיין בלעומתנו, לגמרי בטלים לחוק הטבעי שהקדוש ברוך הוא נטע בהם, ואדם לא. אז יש בחינה שהם יותר בטלים. אפילו המדרגות של הדצחם, חוץ מהאדם. מה? יש צד שזה גופו, זה גופו הביטול. אמרת דבר משמעותי, היא נכנה משזה אולי יבדל בין סוג הביטול הזה לביטול הזה. שמה הביטול לא קשור לזה. עכשיו, אין בחירה, רק תזכור, אבל יש חיות. שמשתחרר מהמבט החיצוני, כן? גם אם מדובר על יצורים בתוך העולם הזה, יש חיות. ככה ודאי מקובלנו מפי המקובלים. וכל שכן בעולם המלאכים. יש חיוניות, עצומה וכו' וכו'. כולל כנראה גם שינויים והכל. אבל יש דומיננטיות של ביטול. האדם יש לו בחירה. זה גוף, נקודת הבחירה, היא גם זאת שמאפשרת לו לאחד את הכל. באמת יש קשר בין הדברים. זה גופה. שהוא יכול לנוע בין הכוחות. מה?
למה מדבר בכלל גם
דצחם? מה?
למה גם מדבר בכלל עם הדוגמה של החיות והכל? הרי לכאורה גורי הבחירה שלו היא כאילו ממש...
מי אמר שם מדבר בכלל? כי אמרנו דצחם.
כן.
לא התכוונו דווקא, אבל אין הכנה. יש צד שגם הגויים לעומת ישראל זאת ההבחנה. הגויים, איך כתוב שם, שלב מואב ושקט ושענן. נכון, זה מה שאמרו החכמים לחשברוש שם. כאילו הם רגועים, אנחנו מטולטלים. הם, הצרפתים הם צרפתים, איך אומרים? שובריים, כן? הרוסים הם רוסים, כן? אנחנו להיות יהודים יותר מסובך. כלומר, הם מה שהם, הם חזקים בו. ותמיד הרי שאלה שואלים את עצמם, למה כל האומות אין להם שום בעיה להיות לאומיים, להגן על החיי הזה שלהם, יש להם איזה כבוד עצמי וזה. ופה מה, מתנצלים, משחררים, מוותרים וזה. תגיד חולשה, אבל למה ליהודים יש את החולשה הזאת יותר מכל העמים? תגיד, לחץ של המעצמות. כן, לחץ של המעצמות. אבל זה היה נכון אם זה מה שהיו אומרים. אומרים, באמת, מנוולים וכל זה, ורק אם לוחצים עלינו, אין לנו ברירה. אבל אומרים, לא, זה נכון, זה צודק. אז למה אין את, נכון? אין את הפשטות, הטבעיות הזאת של להיות לאומי? אין לנו. להם יש את זה. יש בדעת אלוקים, הרב אומר, עם ישראל התעלה מהחשק האדיר של כל גויי הארץ לכבוש ממלכה ולחזק אותה. אין לעם ישראל את זה. כאילו, הם יש בהם משהו טבעי באמת, באומות. כמו שדניאל המשיל אותם לחיות לעומת עם ישראל שהוא אדם. במובן הזה, לכן יש משהו יותר פשוט אצלהם. במה שהם טובים, הם טובים. זה עומד. אם נשארו שם, מה אנחנו טובים? בלזוז, ולהשתנות, ולשנות גם. וזה אנחנו יותר חזקים. אבל משהו ב... כן? הרב גם אומר שזה גם היחס בין תלמידי חכמים לפשוטי העם. שפשוטי העם, המשהו הטבעי, נמצא אצלהם יותר. בעצם במילי חכמים דווקא זה חסר להם. הרב אומר את זה גם בהקשר של ההתקהלות, לכן כל כך כל אחד צריך לקבל מהשני. אין ספק שהיחסים בין הראש לרגל, כשמדברים על אומה, זה מה שאותו מאמר ידוע, שלמלא אליה, לא מתקי מה התקליה, נכון? שדרשו את זה על תלמידי חכמים והמאה הרצות. חשבתי, אם היה לי אומץ, בהמשך לשיחה עם החרדים, הייתי שם רמקול בבני ברק, עם מנגינה של 1-800, מכירים? 1-800, של תה השעה הזאת, כן. ואת המדרש הזה, לצעוק, אלמלא אליה, לא מתקיימה, התקליה, כן, בלי עמי הארצות, אי אפשר לחיות. בלי הרגל, הראש לא יכול לזוז. גם כפשוטו, כן, אבל גם במובן הלאומי. המבט הזה, זה המבט של עולם התיקון. עכשיו, יש צעד, המבט הזה הוא הרבה יותר גדול ממה שהראש לבד, והרגל לבד, והיד לבד, והייתי אומר, אפילו אם אני אצרף כמותית את כולם ביחד. המבט הזה, שכל אחד מבין שהוא צריך את השני, זה הדבר הכי חזק שיש. זה הדבר הכי משמעותי שיש. זה נקודת האחדות, אבל זה גם מה שהכי עושה חוזק. מה שיש לאדם, יותר מכל הבעלי חיים, זה לא שיש לו כוחות כמוהם, וגם לא זה שיש לו הרבה סוגים של כוחות, זה נכון, כבר יש לו את זה, כמותית. אלא שיש לו את היכולת להכליל את כל הכוחות, לשתף פעולה בין כל הכוחות. זה המיוחד של האדם, נקודת האחדות הזאת. זה עולם התיקון. טוב, אז מבחינת המאמר, אנחנו בעזרת השם עוד נמשיך. רק נזכיר משפט אחד מההמשך של משה רבנו, שהוא בא מעולם התוהו, מעולם התיקון, אז הוא מאוד מאוד התפעל. אמר, וואו. אגב, זה רואים איזה גודל של ענווה, הוא אמר שהוא ענב מאוד בגלל שהוא מעולם התוהו, ששם יש ביטול עצום. עכשיו, עולם התוהו, הדבר שהכי קשה לו לכאורה, זה להתפעל מעולם התיקון. הנה, זה ראש אחר. כי עולם התיקון הוא בדיוק הפוך מהתנועה המרכזית של עולם התוהו. שם זה להיות לגמרי בזה. לגמרי בתנועה שלך שהיא כולה גם עם הקדוש ברוך הוא. נגיד כן, אבל גם חשוב איך הוא עובד הקדוש ברוך הוא. יש מה גם לשמוע ממנו. זה ענווה כפולה ומכופלת לכאורה. אז משה רבינו, כשהוא רואה את זה, הוא אומר, שלח נביאה תשלח. אז לא אני צריך להיות הגוען. יש כאלה נשמות נפלאות של עולם התיקון. אני צריך לפרגן להם. עכשיו, באמת, איפה אנחנו בשעה?
76.
כן, אז באמת נסכם ורק באמת נאמר הערה. המאמר הזה של באמת הרב ניר מנוסי, הוא אמר באמת מהלך יפה, נגיד אותו ככה במשפט, ונגיב עליו במשפט, מצד הקשר למאמר הזה. שהוא אומר שתמר, בסופו של דבר יש את יהודה שהולידה את פרץ וזרח, היו בה כאילו שתי, לפני שהיא עשתה מה שהיא עשתה, היו בה שתי, כאילו ויכוח בין שתי קולות. כל אחד שאמר, בשביל מה לחכות, כן, שבי אלמנה בית אבי, אחד יגדל שלה, כל אחד שאמר, עזבי, לא כדאי לחכות. תלכי למישהו אחר. כאילו לעשות את מה שיהודה חשד שהיא עשתה, כן? אי אפשר לסמוך עליו, ובאמת משהו לא כל כך רצה כל כך מהר להשיא אותה. אז זה הקול המרדני. כל שני אמר, תשמעי, הוא צדיק, משפחת אברהם, הוא לא סתם אומר, יגיע הזמן וזה, סבלנות, לחכות, יהיה בסדר. עכשיו, מה שהוא אומר, זה מאוד יפה, שהיא עשתה משהו שלישי. היא לא הקשיבה בסוף, היא לא חיכתה, אבל גם לא בגדה. היא הלכה אל יהודה בעצמו. כלומר, היא השתמשה בכוח המרדני, שאומר ללכת החוצה, אבל היא השתמשה בזה כדי לתקן, כדי להתחבר. אחר כך הוא אומר שפרץ וזרח זה שתי הבחינות האלה ברמה קצת יותר מתוקנת, נכון? זרח זה כאילו ללכת בתיקון כמו זריחה שהיא לאט לאט, ופרץ זה לפרוץ, אבל שניהם כבר זה בעולם יותר מתוקן. ושכל זה משל גם על הגאולה, כי שני בנים מתו ליהודה, אחד כנגד מקדש ראשון, אחד כנגד מקדש שני, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, שבי אלמנה בית אביך, עד יגדל שלה. עד כי יבוא שילה, מחכים, 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 לא קורה כלום, והגלות השלישית ארוכה מאוד. ואז יש שתי קולות, כל אחד שאומר, לבגוד, נעזוב. כל שני שאומר, לחכות, בצייתנות, בנאמנות, וזה. אז אני אומר, באמת לפני שראית את המשל שלו, בפשטות בשבילי, הקול שאומר לבגוד זה הקול המתבולל. הקול שאומר לחכות, זה ודאי הסוג של היות הנאמנה, החרדית, חכות לגאולה עד שיגיע הזמן. הוא מכניס במתבלל או בקול הבוגד גם את הציונות החילונית, כן? כן, לבנות משהו אבל בלי הקדוש ברוך הוא. וזה אנחנו קצת חלוקים, כי נראה לנו שהבניין הזה הוא כן חיובי. אבל עכשיו רק זה, ראיתי זה בסייעת הדשמיה, זה מתחבר למאמר הזה, כי הוא אומר שזה גוף הזה, התוהו והתיקון. וזה מאמר ידוע של הרבי, אחד המאמרים האחרונים שאמר, הרבי האחרון של חב"ד, שצריך אורות דתוהו בכלים דתיקון. זה מופיע פה בסוף המאמר. כאילו, לקחת את הכוח הפורץ של פרץ, ולהלביש אותו בכלים. שהוא לא יהיה פריצה הרסנית, אלא פריצה חיובית. עכשיו, משה רבנו, מאיפה הוא בא? מעולם התוהו. עכשיו אני ככה על גבי, חבר את שתי הדרשות. מה משה רבנו עושה כשהוא גדל ויוצא אל אחיו? הוא מתפרץ. הוא רואה זה, בפשטות גם הייתי אומר, הוא לא התכוון רק להרוג את אותו מצרי. התכוון לחולל אולי, אם נהיה קצת פשטיים, איזה מהפך. אבל זה לא עבד, לא הגיע הזמן. ופרעו זה, ואפילו הישראלים אומרים לו, לא רק שפרעו לא מקבל את זה, אלא גם עם ישראל לא מוכן לשמוע אותו. על אורגיני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרים, רואים בזה חריגה מכל הכל... מי אתה? ואז הוא הולך למדיין ומבין שהוא צריך לחכות. יודעים שלפי פשט, הרבה שנים הוא היה שם. כי הוא גדל ויצא אל אחיו, זה היה לכאורה כשהוא עמד על דעתו, נער, לא יודע. לא איש כמשה יחכה, כמה זמן הוא יראה את השוקים ולא יתפרץ. אחר כך הוא מחכה במדיין המון זמן, אז הוא הבין שצריך ללכת לאט לאט. קימה קימה, שיגיע הזמן, ואז אומרים לו, בוא תיגל את ישראל, הוא אומר, שלח נביא, תשלח. שמישהו מעולם התיקון, אני לא מתאים. אתה ראית מה קרה כשאני פעלתי. הוא רוצה מישהו מעולם התיקון, הוא אומר, מחבר את המאמר הזה למה ש... שהוא הסביר. והקדוש ברוך הוא אומר לו, מי סמפה לאדם, כן, התשובה פה צריכה, בעזרת השם, נעריך.